שהציווי המיוחד הזה עוסק לא בדבר שהייתי אולי מצפה שנעסוק בו כשאנחנו באים עכשיו לעסוק בשבט הכהונה. כי הרי שבט הכהונה עניינה מתקרב לריבונו של עולם, להיכנס לפני ולפנים. אבל יש פה איזו אמירה מיוחדת שנאמרת דווקא לגבי הכהנים, ונפש לא יטמא באחד. איסור טומאה למת. ועל אותו איסור טומאה למת נוצר ציווי, או נכתב, נאמר, ציווי מיוחד שהקדוש ברוך הוא אומר. אומר על הכהנים בני אהרון, נפש לא יטמא, ויש פה גם פעמיים, אמור ואמרת, איזשהו ריבוי, שגם על דרך הפשט. המדרש עצמו מתעכב הרבה על אותה אמירה שנאמרת לכהנים, גם דרך התבוננות בנביאים, וגם דרך המדרשים עצמם. רציתי שנעבור קצת ונתבונן על הדברים. אומר המדרש באמור, אמור אל הכהנים בני אהרון רבי תנחום ברבי חנילאי פתח. אמרות השם אמרות טהורות. אמרות השם אמרות טהורות, אמרות בשר ודם אינם אמרות טהורות. בנוהג שבעולם, מלך בשר ודם נכנס למדינה, כל בני המדינה מקלסים אותו, וערב לו כילוסן. אמר להם למחר, אני בונה לכם דימוס יאות ומרחצאות, למחר אני מכניס לכם ממש של מים. זאת אומרת, מגיע המלך למדינה, כל בני המדינה מתרגשים לקראת בואו של המלך, והמלך מבטיח הבטחות. למה הוא מבטיח הבטחות? כי הוא באמת מאוד מאוד מאוד, מאוד נהנה מקבלת הפנים שקיבלו אותו בני המדינה. ישן לו ולא עמד. מה קורה? המלך נפטר באותו יום. היכן הוא והיכן אמרותיו? מה הנקודה של חוסר הטהרה שיש באמרותיו של בן אדם ביחס לאמרותיו של ריבונו של עולם? טהרה פירושו של דבר אמירה שיש בה קיום. אנחנו יודעים שההבדל בין טהרה לטומאה, שטהרה זה חיבור לחיים. טומאה זה חיבור למוות. כמעט כל המציאויות של הטומאה הן קשורות למפגש עם המוות, עם המיטה. אבי אבות הטומאה זה טומאה למת. זה הטומאה החמורה ביותר. כאשר המאמר שהאדם אומר זה מאמר שהוא מקושר לנצח, אז זו אמירה טהורה. כאשר אדם אומר אמירה שאיננה קשורה לנצח, אז זו אמירה של בשר ודם, והמאמר הזה הוא מאמר לא טהור. לא מספיק טהור. זה יש מדרגות, אבל לא מספיק טהור. כך אומר המדרש. אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן, אלא והשם אלוקים אמת. למה הוא אמת? אמר רבי אבין שהוא אלוקים חיים ומלך עולם. זאת אומרת, אין מציאות שהמאמר של ריבונו של עולם יהיה חלילה וחס, מאמר מצומצם, מוגבל, אלא המאמר של ריבונו של עולם הוא מאמר נצחי. אמרות תורות, רבי יודן בשם רבי יוחנן, רבי ברכיה בשם רבי אלעזר, ורבי יעקב דכפר חסין, חנין, אמרים לה בשם רבי יהושע בן לוי, מצאנו שיקם הקדוש ברוך הוא שמונה אותיות ולהוציא דבר מגונה מפיו. שנאמר מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהורה. במקום אחר יקם שתיים ושלוש תאיבות בתורה כדי שלא להוציא דבר של טומאה מתוך פיו. עד הוא דכתיב מן הבהמה אשר לא טהורה. אשר טמאה היא אינו אומר אלא אשר לא טהורה היא. אמר רבי יודן בן מנשה אף כשבא לפתוח להם מסימני בהמה טמאה לא פתח אלא בטהרה. את הגמל כי לא מפריס פרסה הוא אין כתיב כאן אלא כי מעלה גרה. את השפן כי לא מפריס פרסה הוא אינו אומר. אלא כי מעלה גרה, חן הארנבת וחן החזיר. כבר קצת מפתיע. זאת אומרת, כבר הבנתי במדרש שאמירה שהיא אמירה טהורה, זה אמירה שהיא נצחית. ואמירה שיש בה חיסרון בטהרה שלה, כאשר המאמר הוא מאמר יחסי, שמאוד יכול להיות שהוא לא יתממש. הבנתי את זה. אבל מה זה קשור ללעקם אותיות מהתורה כדי לא להוציא דבר מגונה מתוך פיו? בסך הכל יש פה איזה משהו שנראה אפילו לא מסתבר. יש פה מציאות של טומאה, אבל היה צריך לבוא ולהגיד תומה. למה לבוא ולהגיד אשר איננה תאורה? החיסרון בגמל זה לא העובדה שהוא מלא גירה. החיסרון בגמל זה העובדה שהוא לא מפריס פרסה. אז מה החיסרון של הטהרה? זאת אומרת, החלק הראשון, הבנו שטהרה היא קשורה לקיום הכרחי של המאמר. אבל למה בהמשך גם אמירת מילה או משפט שהקונוטציה שלו היא שלילית, זה גם אמירה שאיננה תאורה? אני מבין שזה אולי לא נימוסי, מבין שיותר טוב אולי להסתכל לצד החיובי, אלא חלק מהעניין של התואר, של הטהרה, זה להתחבר לחלק המתוקן. זה חלק מהטהרה. זאת אומרת, אדם, כשהוא נפגש עם מצב, נפגש עם סיטואציה, שהיא סיטואציה מורכבת, שיש בה צדדים שונים, הופעות שונות, דיברנו גם על ארנבת, אז הוא יכול להסתכל על אותה מציאות, ולנתח אותה מסביב לנקודת המבט של החיסרון של, שיש במציאות. יש פה מצב של חיסרון, ודרך הנקודה הזאת של החיסרון, אותו אדם יכול להסתכל על המציאות. אבל אדם יכול גם להסתכל על המציאות דרך הנקודה החיובית שיש, עד אותו מקום שהנקודה החיובית מגעת. וכאשר אדם מלמד אותנו התורה, רגע, התורה גם משתמשת לפעמים בביטויים שהם ביטויים שיש בהם שלילה, אבל נקודה שיש פה לימוד שהתורה מלמדת אותנו. התורה מחנכת אותנו ומלמדת אותנו שאדם צריך בכל דבר שהוא נתקל בו, כל דבר שהוא נפגש, להיפגש בצד החיובי, וזאת טהרה. לא להיפגש בצד של החיסרון. הצד של החיסרון, אם נעמיק יותר, בעצם הוא קשור למה? למיטה. זה עוד רמה מסוימת של חיסרון. החיסרון הכי גדול שיש במציאות זה המוות. זה ההיעדר הכי גדול שיש. כאשר אדם מתחבר לנקודות של החיסרון, זה במידה מסוימת להנציח את אותה מיטה. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא, אם אני בא לקשר את הדברים לפרשה שלנו, פרשת אמור, אמור אל הכהנים, בני אהרון, ונפש לא יטמע מעמיו, אומר המדרש, העניין של הכהנים זה להתחבר להיכן? לנקודה של החיוב. זאת אומרת, לנקודה של החיוב, לנקודה של הדברים הקיימים, לדברים הנצחיים, ולהתרחק ככל שניתן מאותו מקום של חיסרון. זה הכוח של הכהונה. זאת אומרת, אם אני לא רק מדבר על עצם תומת המת, שזה ודאי דבר שהוא אסור, זה מפורש בתורה, המדרש אומר יש עוד מדרגה. מדרגת הכהנים זה להתחבר לאמרות השם, אמרות טהורות. לא להתחבר לתומה, לא להתחבר לצד השלילי, אלא להתחבר אך ורק לצד החיובי. זה החלק הראשון, המדרש בפרשה כ"ו א'. ממשיך בפרשה ב', רבי יוסי ממלחיה ורבי יהושע דסכנין ושם רב לוי אמרו, מצינו תינוקות בימי דוד, עד שלא טעמו טעם חטא, היו יודעים לדרוש את התורה 49 פנים טמא ו-49 פנים טהור. ואבא דוד מצלי עליהם, ודוד היה מתפלל עליהם, הוא שדוד אומר, אתה השם תשמרם, אתה השם נטר ריהון בליבהון, תשמור את התורה הזאת בליבם. זו תפילה מיוחדת שדוד התפלל על אותם תינוקות. זאת אומרת, בתקופתו של דוד הייתה איזו הערה גדולה מאוד של תורה, ודוד מתפלל, תנצרם מן הדור זו לעולם, מן הדור ההוא שהוא חייב כליה. אחר כל השבח הזה יוצאים למלחמה ונופלים. למרות כל הופעת התורה הזאת, יוצאים למלחמה ונופלים, הדברים מפורסמים, אלא על ידי שהיו בהם דלטורין, היו נופלים. מה הסיבה שהם נופלים? בגלל שהיו מדברים לשון הרע, לכן הם נופלים במלחמה. הוא שדוד אומר, נפשי בתוך לבאים. לבאים זה אבנר והמסע, שיהיו לבאים בתורה. שכבה לוהטים, זה דואג באחיתופל, שהיו להוטים אחר לשון הרע. זאת אומרת, בתקופתו של דוד, היה מי שהיה להוט אחרי, אחרי לשון הרע, ומי הם זה דואג באחיתופל. לאדם שיניהם חנית וחיצים, אלו אנשי קהילה לכתיב בהם, הסגירוני בעלי קהילה בידו. ושודם חרב חדה, אלו הזיפים, לכתיב בהון, בבוא הזיפים ויאמרו לשאול. אותה שעה אמר דוד, וחימה השכינה עושה בארץ. רומה לשמיים אלוקים, סלק שנתך מבין הון. זאת אומרת, בתקופתו של דוד, התיאור דרכי בתקופתו של דוד, הוא בעיקר נראה תקופת הביניים, עוד לא בשיא מלכותו של דוד, לפחות כך התיאור של המדרש, אלא בתקופה של המעבר בין תקופת דוד לתקופת שאול, שבזמן הבריחה של דוד מפני שאול, היו הרבה מצבים שנתקל דוד באמירה של לשון הרע אל שאול. זאת אומרת, אמנם היה ניתן אולי ללמד סנגוריה, או הייתה מחשבה שאפשר לדבר לשון הרע, כי דוד היה אפשר לדון בו כמורד מלכות. הרי דואג דן בדוד כמורד מלכות כמו שאול עצמו דן לדוד. זאת הייתה המחשבה שלו שבגללה הוא יכול לבוא ולהתנקל לו. אבל הביטוי במדרש הוא ביטוי מדויק. אומר מדרש, דואג באחיתופל שיהיו לוהטים לדבר לשון הרע. זאת אומרת, זה לא רק ציור שהיו מדברים לשון הרע, אלא ההתבוננות שלהם מראש הייתה כזאת, שאם אפשר לדבר לשון הרע, אז למה לא? מי שמתבונן בחפץ חיים, אז בשמירת הלשון, רואים שגם במקום שיש מעין היתרים, כמו בפתלתה, שהיה מקום אולי לנסות להתיר את דיבור לשון הרע, או שאין איזה דין לשון הרע, זה לא מדייק להגיד, להתיר את הדיבור בלשון הרע, לא להתיר את הדיבור בלשון הרע, אלא לבוא ולהתיר, לומר דבר מסוים, החפץ חיים משתדל מאוד לא למצוא את ההת. לא למצוא את ההת. זאת אומרת, אין סיבה לחפש את ההתר, כי הרבה פעמים חיפוש ההתר נובע מאיזה מקום, מהמקום הזה של להוטים לדבר לשון הרע. זה לא רק עצם האמירה, זה הלהט. זה תרבות כזאת. ואם יש תרבות שנהנים לדבר אחד ברעת השני. זו המציאות של טומאה. עד כדי כך שדוד המלך אומר, רומה על השמיים אלוקים. איך קדוש ברוך הוא יכול להופיע במקום שיש בו דלתורים, מקום שיש בו התבוננות על הצד של החיסרון, על הצד של ההיעדר. דוד המלך כואב את זה. אבל דורו של אחיו כולם עובדי עבודת כוכבים היו, ועל ידי שלא היו בהם דלתורים היו יוצאים למלחמה ונוצחים. דברים מבהילים, דברים ידועים אבל מבהילים. ראש עובדיה אמר לאליהו, הלא הוגד לאדוני ואכלכלם לחם ומים, עם לחם למה מים, למלמד שהיו המים קשים לו להביא יותר מן הלחם. ואליהו מכריז בהר הכרמל ואומר, אני נותרתי נביא להשם לבדי, כל עם היעדי לא מפרסמי למלכה. כולם יודעים, אף אחד לא אומר לאחר, לא מפרסמים. אמר שמואל בר נחמני, אמרו לו לנחש, מפני מה אתה מצוי בין הגדרות, אמר לה, מפני שפרצתי גדרו של עולם. תני רבי שמעון בר יוחאי, הנחש פרץ גדרו של עולם תחילה, לפיכך נעשה ספקלטור לכל פורצי גדרות. זאת אומרת, הוא הפתח לכל מי שפורץ גדר. זה בעצם, ספקלטור זה שר הטבחים. זאת אומרת, מי שמחויב מיטה, הנחש הורג אותו. אפשר לראות את זה הרבה פעמים, גם במעשיות שמופיעים בזוהר וספרים אחרים, על שם בר יוחאי, שהיה נחש. הולך. מי שחייב מיטה, הנחש הוא זה שמגיע לקחת את החיים, לבצע את הדין. אמרו לו, למה אתה נושך? מה אתה מועיל? נקודת המוצא היא שנחש מקיש סתם, נושך סתם, לא נושך בשביל לאכול, אלא מקיש סתם, בניגוד לשאר החיות, אריה, זאב וכן הלאה, שהם צדים לצורך. הוא עושה את זה סתם. ארי דורס ואוכל, זאב טורף ואוכל, ואתה נושך וממית. מה הנקודה? הנקודה היא, אני חושב חושב שזה הפשט. הרי מבחינה עובדתית, הנחשים הם גם בדרך כלל מקישים על מנת לאכול. נכון? הם לא מקישים על מנת סתם להרוג. אבל יש פה כן דבר מסוים, שארי אחרי שהוא מקיש את האדם, הוא אוכל אותו. זאב אותו דבר. הנחש אחרי שהוא מקיש, הוא הולך לדרכו. זאת אומרת, אין פה מציאות של המשך של אכילה, של להפיק איזושהי תועלת מאותו דבר. נכון שנחש בדרך כלל מקיש כאשר הוא מאוים, אבל זה לא הנקודה. הנקודה היא שהוא לא ממשיך וזוכה באיזושהי תועלת מחמת הקשתו. אמר להם ישוך הנחש בלא לחש, אפשר דען להביא כלום? אני יכול לעשות דבר מסוים בלי ציווי אלוקי? אלא אם יתאמר לי, מן על יוטה, רק אם הקדוש ברוך הוא מצווה אותי, אני יכול לבוא ולהקיש. אמרו לו, למה אתה נושך באיבר אחד והרסיכה מלך בכל האיברים? אמר להם, ולי אתם אומרים, אין יתרו לבן הלשון, דיאטיב ורומי וקטיל בסוריה. יכול להיות מונח במקום אחד ולהרוג במקום אחר, בסוריה וקטיל ברומי. הדברים הם מעניינים מאוד. אנחנו מדברים פה על תרומת כהנים, לא להתאמע. איפה אנחנו מגיעים? אנחנו מגיעים לשמירת הלשון. על הקושי הגדול באמירת לשון הרע. נכון, מה זה קשור? בין אמור לכהנים, איפה שלא התאמע, לבין העניין הזה. אלא בדיוק מה שאמרנו מקודם. במה פתחנו בסעיף א'? פתחנו ואמרנו שהתומעה זה להידבק במה? בנקודת העדר. ובעצם יש פה במדרש מספר תיאורים על דוד אומר, רומה על השמיים אלוקים, פורץ גדר. מה זה פריצת גדר? פריצת גדר זה עכשיו אין שום דבר שמגן. יכולים להיכנס מזיקים. אם יש גדר לבית והגדר נפרצת, יכולים להיכנס עכשיו כל המרין בשין לתוך הבית. מה בעצם הנקודה? הנקודה היא שבאותו רגע שמסתכלים על נקודת ההיעדר של המציאות, וכל דבר נתקלים בו, נפגשים איתו מנקודת ההיעדר, וזה הלאותים שהזכרנו מקודם, התוצאה היא שיש פה קעקוע של עצם הקיום. מביא לו לרעיון. מקעקע את העולם. זאת אומרת, מי שמדבר לשון הרע, הוא בעצם פורץ גדרו של עולם. גורם שאין את אותה שמירה בסיסית על קיום המציאות, על קיום העולם. כך אומר המדרש. למה קורה שלישי שהוא הורג שלושה, האומרו והמקבלו והנאמר עליו? עובד אבא בגבר, באדם אחד, ואבת להיקלה באישה, ואבת צמידה. זאת אומרת, הייתה לו איזה קלה רעה, והיא הייתה דבוקה, אמרה לישה באישה. הייתה דבוקה בלומר לשון הרע. ואבא מפייס יתה, טרין זימנין ביום, אחד ברמשה, אחד בצפרה. הוא היה כל פעם מנסה לדבר על ליבה, לשכנע אותה שלא דבר לשון הרע. דבר כל כך נורא. אמר לה, אנא בא, אם ינח דלות תמרי, לישה בינה, אם תחנן, אל תעשי את זה. אבל זה נמאס עליה. כל הזמן הוא שהיה לה את השכל, אמר לדבר לשון הרע, הוא מפריע לה, זאת לא יפה, זאת להתנהגות. מה עבד? תזלת ואמרת לבעלה, עדי נבוך, בא לי שם שייתי. האבא שלך, הוא רוצה לפתות אותי. דילת, את מאמנת לי, אול, לתת לרמשה, ואת המשכח יתי, יתי מפייס לי. אתה תראה שהוא מדבר איתי באופן אישי, דברים פרטיים, עזל ורצד עליו וחמה יעתי וקאים גחן ויסח לה. הוא רואה אותו באמת מתכופה ומדבר איתה. מה הוא דיבר איתה? הוא דיבר איתה, שכנע אותה לא לומר לשון הרע. אמר כבר מילה קושטן. אמר, מה שהיא אמרה זה אמת. מעבד מחל אבי וקטלי. תוצאה היא שהוא הרג את אבא שלו, נורא והיום. ובילין יתי לדינה והתחייב כתולין. לקחו אותו לידון, ואז הוא עצמו התחייב איתה. אולי אם תתן אמרת לבוי לשון הרע, והתחייב הכתולין. וגם מי שאמרה לשון הרע, גם כן חייבו אותה מיטה. בכלל צריך להבין, למה חייבו אותה מיטה? יכול להיות שהחיוב מיטה נעשה בדין שמיים. הלשון הרע באופן פשוט, אין דין מוות. אבל כנראה שגם נגזרה עליה גזירה של מיטה כתוצאה מזה. והשתכח לשונה, קטלת לתהון. והתברר אחרי שנה שבאמת שלושתם מתו. גם זו שסיפרה לשון הרע, גם בעלה שקיבל לשון הרע, וגם האב שעליו נאמר אותו לשון הרע. אני חושב שיש פה דבר מעניין במדרש הזה, וזה אולי הקושי הגדול. לכאורה אבא מסר את נפשו כדי שהיא לא תאמר לשון הרע. ובגלל הלשון הרע שלה, הוא מת. זה נראה על פניו דבר שהוא לא מידתי. אני מבין שהיא שאמרה לשון הרע מובן להשתמות. אותו בעל שקיבל לשון הרע, גם אני מבין שנגזרת עליו מיטה. רצח את האבא, גם פחד לשון הרע, הוא היה חלק מהעניין. האבא לא אמר לשון הרע, לא קיבל לשון הרע. השתדל בכל מודו שקלטו לא תאמר לשון הרע. פעמיים ביום בא ואמר לה. מה פתאום הוא צריך למות בגלל שאמרו עליו לשון הרע? זה נראה לכאורה הדבר שהוא לא מסתבר. ואני חושב שזה כוח החומרה של לשון הרע. אומר המדרש, כוח החומרה של לשון הרע, שהוא בא גם במקום של פריצת גדר. גם במקום שהדבר הוא כבר לא קדים. על פניו לא היה מוצדק. ונכון יחופר שיחים, לא יכול להיות שביתו תמות במשהו, באותו דבר, שהוא מסר את נפשו עליו. תמץ בכל כך. נראה דבר שיכרוע הוא לא מסתבר. מה פתאום? להרוג את אותו אבא, הלא אבל בכפו. אלא זה בדיוק הנקודה. הנקודה היא שלשון הרע, כל מי שנמצא באזור שלה, מי שנמצא שם באזור, הוא נפגע. בין אם הוא אשם, בין אם הוא לא אשם, זה לא משנה. אולי זה הפשט גם על הקמצא וברקמצא חרבה ירושלים. גם שם הרי מדובר על ענייני לשון הרע. נכון? קודם כל היה מריבה ביניהם, וגם בסופו של דבר ברקמצא הלך והטיל קורצה, אמר לשון הרע, שמרדו, אמר לקיסר, שהיהודים מרדו בו. נכון? זאת אומרת, זה גם המציאות היא, ההשתלשלות היא דרך מציאות של לשון הרע. אולי באופן הזה אפשר להסביר למה על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. על פניו, כמו ששואל באמת המהר"ל בנצח, לא על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. על קמצא חרבה ירושלים, ועל אותו בעל סעודה חרבה ירושלים. הרי בר קמצא מי היה? אותו חבר טוב שלא הוזמן לסעודה. למה? ככל הנראה לא הוזמן, כי הרי הזמינו במקומו את קמצא. אולי שלחו פעמיים, אבל באופן פשוט היה אותו חבר שלכאורה הוא לא חלק מההתרחשות שהביאה לחורבן. אז המהר"ל באמת מסביר, ואולי זה קשור גם כן להתבוננות שאנחנו מתבוננים בה עכשיו, שהקמצא ובר קמצא חרבה ירושלים, פירושו של דבר, שהוא היה חלק מאותה חבורה. כשיש מישהו שהוא אוהב שלו, ולאותו מישהו שהוא אוהב שלו יש לו שונא, פירושו של דבר שהוא חלק מהמציאות הזאת של אמירת לשון הרע אחד ביחס לשני. כשיש אמירת לשון הרע, כולם בעסק. כולם בעסק. שם באמת המהר"ל מסביר שהוא ממש היה זה ששמע את הלשון הרע. פה זה לא באופן הזה, אבל המציאות של חומרת השותפות במציאות של לשון הרע, אפילו באופן עקיף, להתרחק. איפה שרואים לשון הרע, זה כמו איפה שיש טומאה. הנטייה הטבעית של האדם כאשר הוא פוגש מציאות של טומאה, מה לעשות? להתרחק. אדם פוגש מציאות של מוות לא עלינו, אבל הנטייה היא להתרחק. אם רואים אדם הולך בדרך ורואה אפילו אצל בעלי חיים נבלה, אז הוא לא נעמד על יד. אז הוא מקיף את המקום. למה? כי זה מקום של טומאה. במקום של מיטה. כאשר אדם נמצא במקום של לשון הרע, הנחש, זה גם קשור ודאי לנחש הקדמוני, שבגללו נגזרה מיטה על האדם, ממנו התחיל לשלשל עניין המיטה, עניין החטא. כשאדם פוגש מציאות כזאת של נחש, נחש הקדמוני נמצא בהופעה של לשון הרע, צריך לעשות סיבוב. לא להתקרב. ובימי שאול הרג ארבעה. דואג שאמר, שאול שקיבלו, אחי מלך שנאמר עליו, אבנר למה נהרג, אמר רבי יהושע בן לוי, אבנר נהרג על שעשה דמם של נערים שחוק. עד הוא הכתיב יאמר אבנר אל יואב, יקומו נערים וישחקו לפנינו. רבי שמעון בן לקיש אמר, על שהקדים שמו לשם דוד, עד הוא הכתיב וישלח אבנר מלאכים לדוד תחתיו לאמור למי הארץ. ואך הכתב לי מאבנר לדוד, ורבנן אמרו על ידי שהיה לו לשאול להתפייס בדוד ולא יניחו אבנר. שאמר לו דוד, ואבי ראה, גם ראה. אמר לי, מה את באי, מין גלגוי, תידח וסירה הוא עדה? אתה לא רוצה עכשיו להיכנס לכל פרטי הדברים, אבל בזמן דוד המלך, ואנחנו חוזרים לתחילת המדרש, הרי מה היה בתחילת המדרש, דיברנו של תקופה של דוד היה לשון הרע, אז רואים שהמציאות הזו של לשון הרע בזמן דוד, הרגה ארבעה, גם שאול, דואג, שאול, אחימלך, הכהן הגדול של נוב, ואבנר, שגם הוא דיבר לשון הרע, או דברי גדלות, או לשון הרע. כד אותו למעגל, אמר לה, לא תענה אבנר, בכנף, אמרת בסירה וועדה. אני וספרת בסירה וועדה, ויש אומרים, הידי שיהיה סיפק בידו למחות בשאול, ענו ולא מיכה. זה בעצם הנקודה האחרונה, יש אומרים, זה מה שקשור אלינו, שגם מי ששומע לשון הרע והוא לא מוכה, גם הוא חלק מאותה חבורה של מדברי לשון הרע, כיוון שהוא חלק מאותה חבורה, גם הוא נענש במיטה. זאת אומרת, באמת אישהי הופעה כזאת, שפוגשים אותה לא רק ברמה פרטית של אדם פרטי, אלא גם ברמה של תקופה. זאת אומרת, הייתי אומר, יש אנשים שמדברים לשון הרע, יש אנשים שלא מדברים לשון הרע. לבוא ולראות שיש דור שמדבר לשון הרע ויש דור שלא מדבר לשון הרע, זה מביא לה לרעיון. יש תקופות כאלה. יש מציאות של דור שמדבר לשון הרע ולכן נופלים במלחמה. ויש דור שלא מדבר לשון הרע. זאת אומרת, מה זה נופלים במלחמה? כבר הזכרנו, אם יש תומה, אז כבר יש העדר. אם יש העדר, אז כבר הקברים פתוחים. כוחו של הנחש. מה יתרון לבעל הנשון? פריצת הגדר. כשמדברים על הכהנים, והכהנים זה הכוח של הטהרה, כמו שהזכרנו, בראש ובראשונה זה להתחיל ממציאות החיים עצמן של הטהרה. של הטהרה. ובדור רגיל, בדרך כלל זה רק שלושה. בדור של, שכנראה היה בו איזה חיסרון בנושא של אמירת לשון הרע, זה הרג ארבעה. הרג ארבעה. ואת מי הרג? גדולי האומה. גדולי האומה. יוצאים למלחמה והיו נופלים. זה אותם ילדים וגם המנהיגים. אמר רבי תנחום בר חנילאי, שתי פרשיות הכתיב לנו משה בתורה והן תורות. ועל ידי מי ניתנו? על ידי שבטו של לוי, שכתוב בו כסף צרוף בעליל הארץ. הוא כתיב, וישב מצרף ומתהר כסף ותיאר דני לוי, וזיקק אותם איזו זוהה, פרה אדומה, פרשת המת. עכשיו ממשיך המדרש, ומקשר את הדברים באופן ישיר לשבט לוי, לכהנים, ואומר שההופעה של הטהרה בעולם, היא מופיעה על ידי שבט לוי. שיש שתי פרשות שהן פרשות טהרה. אחד, זה פרה אדומה, שמזיעים אותה על תומת מת. השני, זה הכהנים שלא גיתמו למת. ובשניהם זה קשור לשבט לוי. הרי הכהן המטהר הוא משבט לוי, והאיסור להיטמע למת, זה מוטל על הכהנים. זאת אומרת, יש אחריות על רמת הטהרה של עם ישראל שמוטלת על הכהנים בייחוד. מוטלת על הכהנים בייחוד. אולי היה אפשר להגיד, צריך בזהירות, שנוב עיר הכהנים, שנוב עיר הכהנים, למה דווקא הם נפגעו ביותר? היה על פניו באמת עיר שלמה, נוב, עיר של כהנים, כולם נפגעו. למה דווקא נוב עיר הכהנים? זה אפילו במידה מסוימת יוצר איזשהו תסיסה פנימית כזאת. דווקא אותם כהנים שלכאורה הגנו על דוד, קיבלו אותו, נתנו לו אפשרות לאכול, דווקא הם מתים. אבל אולי זה בעצם המשמעות. יש אחריות על ענייני הטהרה ועל טהרת הדיבור על הכהנים בייחוד. ואם יש מציאות של ירידה רוחנית, של דלטוריה בעם ישראל, אחריות הוא בראש ובראשונה על מי? על מי שעמוד על הטהרה. שתי פרשות של טהרה מופיעות בתורה, ושניהם ניתנו למי? לשבט לוי. יש אחריות מיוחדת על מי שאמון על דבר. וגם אם הוא עצמו לא מדבר, הוא לא מוזכר בשום מקום שהם דיברו לשון הרע. אבל האחריות על הנקודה הזאת של הטהרה בעם ישראל, האחריות הזאת קיימת ומוטלת על שבט לוי. ויאמר השם אל משה אמור לכהנים, ושמר הכתוב יום ליום יביע עומר. תניה באחד בתקופת ניסן ובאחד בתקופת תשרי, היום והלילה שווים. מכאן ואילך היום לווה מן הלילה והלילה לווה מן היום. עופרים זה לזה בפיוסים, הכל בלי שטר ובלי גזר דין. ויום ליום. דברים נפלאים. יש מעין חוזה בין היום לבין הלילה. שלפעמים היום יותר ארוך והלילה מתקצר. לפעמים אחרות הלילה מתארך והיום הוא מתקצר. וזה המשמעות שהיו לובים זה מזה. היום לובה מהלילה, והלילה לובה מהיום. וזה עניין של תקופת ניסן ותקופת תשרי. אנחנו עכשיו נמצאים תקופת ניסן, ואנחנו רואים איך השיעורים משתנים, שעת השיעורים זזה, 6:30, ערב ל-7, וכן הלאה. אני כבר לא יודע מתי יש שיעור, אפילו היום לא ידעתי. לא יודע. אלא מה? זה חשבונות שבכלל לא קשור אלינו. מי אנחנו בכלל שיקבע את הדברים? זה חשבונות של יום ולילה, חשבונות שלהם. והם עושים חוזה שמחזיר. תקופת ניסן, עכשיו הלילה מתקצר. אז לכאורה הוא מלווה. הוא מלווה, ומי אמר לו שיחזיר לו שהיום יחזיר לו בהמשך, בתקופת תשרי. אלא הדברים הם מסודרים. פורים זה על זה בפיוסים, הכל בלי שטר ובלי גזר דין. ויום ליום. אבל למטה, כמה שטרות וכמה גזרי דין. אבל למטה המשמעות היא שהרי הכל הולך דרך גרמי השמיים, דרך השמש והירח. הרי ההתבוננות היא שהסדר של המציאות הוא קשור למזל. נכון שישראל אין להם מזל, ישראל יש להם יכולת להיות מעבר למזל. כמו הגמרא מסכת שבת, שמדברת על זה באריכות, קופנון וב שם, עמוד בית. ישראל הם מעבר למזל. אבל יש גם איזושהי הנהגה קבועה בטבע, וההנהגה הקבועה הזאת בטבע היא תחת גרמי השמיים. אז תחת גרמי השמיים, למרות שלמעלה כולם מסתדרים מאוד מאוד טוב, שמגיעים מתחת לשמיים, שונים לעולם שלנו, כמה ויכוחים, כמה פעמים צריך להגיע לבית דין, דברים הם לא פשוטים. בכל הארץ יצא קבם. הם מופיעים בכל הצדדים, בכל ההופעות. רבי שלום בשם רבך ברידר, רב זעירא אמר, משל אחד שעתה לגמוניה מן המלך. אז הגמוניה לקח איזושהי שררה מסוימת למקומו, נטל אותה מהמלך. הוא מינה אותו לאיזה תפקיד בעיר שלו. עד שלא הגיע למטורין שלו, עד שלא הגיע לאותו מקום שבו הוא דר, היה מהלך כפגן. כמו אידיוט, כמו אדם פשוט. כיוון שהגיע למטורין שלו, כיוון שהוא הגיע לעיר שלו, היה מהלך ככלמין, מסתובב כאדם חשוב. ככה שלא יצאו לעולם, אין עומר ואין דברים. כיוון שיצאו לעולם, כמה שטרות, כמה גזרי דינים, בכל הארץ יצא קבע. מה בעצם משמעות המדרש, אני יודעתי? המשמעות היא שבאופן פשוט, כל דבר שהוא במקומו, הוא משפיע. הוא פועל. לפני שהאדם מגיע למקומו, אז הוא כאדיוט. כאשר האדם מגיע למקומו, אז הוא הופך להיות מה? חשוב. זאת אומרת, יש חלק מהקושי של האדם, שאולי גם זה הגורם ללשון הרע, גורם לטומאה, זה היציאה מהסדר. זה העובדה שהאדם רוצה להיות במקום שבעצם הוא לא אמור להיות. לא אמור להיות. אם דבר מסוים נמצא באותו מקום שבו הוא מיועד להיות, אז הדברים נפלאים. זה המשמעות שגרמי השמיים נמצאים בשמיים, הלווים הכל מושלם. אבל כשיורדים לארץ, ופה כבר יש פה הרבה מאוד חשבונות, כל אחד רוצה להיות במקום יותר מהשני, התוצאה מזה הוא גם מתקנה בו, מדבר לשון הרע וכן הלאה. אז במקרה כזה גם יכולת הפעולה, היכולת לפעול, היא מוגבלת. הכוח לפעול היא דווקא כאשר הדברים באים ממקום של טהרה, באים ממקום שכל אחד נמצא במקום המתאים לו. אם אדם נמצא במקום המתאים לו, אז הוא כבר לא אידיוט. אז הוא כבר שר. הקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד ואחד מאיתנו תפקיד. בשביל זה נברא. נתן לו הקדוש ברוך הוא נשמה אלוקית. ויש לה ייעוד. כל עוד אדם קיבל אמנם את הייעוד הזה, אבל עדיין לא הגיע לעיר שלו. מה זאת אומרת לא הגיע לעיר שלו? לא הגיע למקום שבו הוא יכול לפעול לפי התכונה שבאמת מתאימה לו. אז מה הוא? הוא אידיוט. הוא אידיוט. באיזה משמעות? במשמעות הזאת שהוא נמצא כבן אדם שמחפש את דרכו. הוא לא משפיע. הוא לא משפיע באופן משמעותי. אבל כאשר אדם מגיע לאותו מקום שהקדוש ברוך הוא מינה אותו, שם כבר הוא נמצא במדרגה כזאת שהוא משפיע דברים גדולים ונפלאים. ממשיך המדרש, רבי בשם רב לוי אמר, משל ישראל וכהן שנכפו. נכפו פרושו של דבר שהם קיבלו איזו מחלה שאסור להם להיכנס לבית קברות. נמסר להם רופא מומחה, סידר להם איזה רופא מומחה שיטפל בהם. היה מצווה את ישראל ומניח את הכהן. כל הזמן אותו רופא היה אומר לישראל, אל תיכנס לבית קברות, תיזהר, הנה שם יש קבר, תיזהר מאוד. כל הזמן היה מצווה את אותו ישראל, הוא היה מתעלם מהכהן, הוא מניח את הכהן. לא היה אומר לו שום דבר, לא שומר עליו. אמר לו, כהן, מפני מה אתה מצווה את ישראל, ואתה מניחני? הנה, אתה לא מטפל בי, אתה מטפל כל הזמן רק בישראל. אמר לו, זה ישראל הוא ודרכו ללך בין הקברות. אבל אתה כהן, ואין דרכך ללך בין הקברות, לפרח אני מצווה את ישראל ומניחך. למה? כי אותו ישראל, הוא לא מורגל בכך, אז צריך כל מיני לצוות אותו, אבל אתה כהן, אתה ניזר. כך העליונים שני הצהרה מצוי בהם אמירה אחת היה להם, שנאמר כי גזירת עירין פתגמה, ובמימר קדישין שאלת. אבל התחתונים שיש בהם יצהרה, לוואי לשתי אמירות יעידו. עד הוא דכתיב יאמר השם אל משה, אמור אל הכהנים בני אהרון. למה הכפילות לכהנים? כי עליונים באמת לא צריך צוות להם הרבה פעמים. כי אין להם בעיה, אין להם יצהרה. אבל לבשר ודם שיש לו יצהרה, צריך ציווי מיוחד. מעניין שהמשל מדבר על ישראל ביחס לכהן. המשל עצמו. הנמשל הוא גרמי השמיים ביחס לכהן. אבל זה מדרגות. יש לנו גרמי השמיים שהם באופן טבעי עושים את הטהרה. הכהנים יותר קל להם. כל עניין הטהרה יותר פשוט להם מאשר לישראל רגיל. אבל ביחס לכרמי השמיים, עדיין גרמי השמיים, מספיק להם פעם אחת הם אומרים. אבל הכהנים אומרים למה יש גם ויומר וגם אמור? בגלל שיש קושי. גם לכהנים. אמנם זה מדרגה יותר גבוהה מאשר עם ישראל, אבל יש פה מעין השוואה בין הציווי שמצווה הקדוש ברוך הוא את הכהנים, לציווי שמצווה הקדוש ברוך הוא את גרבי השמיים. שהוא מדרגה עליונה מאוד של הכהונה. דרש פה ממשיך מאוד ומעריך לדבר ביחס בין עניין הכהונה לעניין המלכות, דווקא בעניין הזה של הטהרה. דרך הפרקים, הדברים נפלאים מאוד, אבל מפאת קוצר העירייה והזמן, לא אוכל להאריך, כדאי מאוד לגמור את כל הפרק ולראות דברים נפלאים.